הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך ספר החינוך על איסור אכילת גיד הנשה, מצווה שנאמרה בפרשת השבוע, פרשת וישלח. משורשי מצווה זו, כדי שתהיה רמז לישראל, שאף על פי שיסבלו צרות רבות בגלויות מיד העמים ומיד בני עשיו, יהיו בטוחים שלא יובדו, אלא לעולם יעמוד זרעם ושמם, ויבוא להם גואל ויגאלם מיד צר. ובזוכרם תמיד עניין זה, על ידי המצווה שתהיה לזיכרון, יעמדו באמונתם ובצדקם לעולם. ורמז זה הוא, לפי שאותו מלאך שנלחם עם יעקב אבינו, שבא בקבלה שהיה שרו של עשיו, רצה לעקרו ליעקב מן העולם, הוא ובזרעו, ולא יכל לו, וציירו בנגיעת הירך. וכן זרע עשיו מצער לזרע יעקב, ולבסוף תהיה להם תשועה מהם, וכמו שמצינו באב, יעקב, שזרחה לו השמש לרפותו ונושה מן הצער, כן תזרח לנו השמש של משיח צדקנו, וירפאנו מצערנו, ויגלנו במהרה בימינו, אמן.
כל דודין הזה בא, ככה מספרים, להסיר את כל הרע ואת קרננו להרים. מתוך תאומות אפר ולהקיץ נרדמים עם תרועת שופר. כל דודין הזה בא, כך פשטה להשמועה, וכל תינוק שנשבע קיבל את הנבואה. אז בוא נצא לקראתו בטופים ועוגב, שירו לו זמרו לו אשרי העם שהשם אלוקיו. ואז יפוח היום והשקר יתעדר, אז יצאו במחול כל הילות השדה, וידלגו על הערים ולא מחמה המה תשועלים. ומחג והסלע יזרמו מים חיים, בין סטרי המדרגה להשקות שושנת העמקים, ולהקים משכן שיסיר את סבלותינו מכאן. כל דודי דופק, פיתחו לי בניי, הגיע זמן גאולתכם ולצרותכם אמרתי די. ובאתי לבשר שלא תבכי יותר אחר, מריחים את המשיח יותר מכל אבקת רוחל. שלום לך דודי הצח והאדמון, שפוך מתך על הבנים וישב לוי צהון. ברחמים, כי לרחמך אין זיכרון שיכיל את כל הנתונים. ואז יפוח היום והשקר יתעדר, אז יצאו במחול כל הילות השדה, וידלגו ולא מחמת אמת השואלים. ומחג והסלע יזרמו מים חיים, בין סטרי המדרגה להשקות שושנת העמקים, ולהקים משכן שיסיר את סבלותינו מכאן. כל דודין הזקן.
כל דודין איזה בא ככה מספרים, להסיר את כל הרע ואת קרנינו להרים מתוך תאומות אפר, ולהקיץ נרדמים עם תרועת שופר, ואז יפוח היום והשקר יתעדה, אז יצאו במחול כל איילות השדה, ידלגו על הערים, ולא מחמת אימת השואלים, ומחגבי הסלע יזרמו מים חיים, בין סתרי המדרגה להשקות שושנת העמקים, ולהקים משכן שיסיר את סבלותינו מכאן. שלום לכם, בוקר טוב, יום חמישי, י' בחיסלב, תשע"ו, 26 בנובמבר 2015, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי. בכותרת הראשית, אצלנו הבוקר ענייני הביטחון והטרור, בגלל פרטים צהובים ובוטים ונמוכים שהתוכנית הזאת כמובן תהיה נקייה מהם גם היום, התקשורת מזיזה הצידה את גל הטרור, הוא כבר לא בכותרות הראשיות, אבל אנחנו גם לא נעסוק במה שעוסקים שם, וגם כן נעסוק בגל הטרור שנמשך, ונתחיל במה שקרה אתמול, חייל נפצע קשה מדקירה סמוך לחברון, הנה הפרטים, צומת אלפואר סמוך לחברון, חייל נדקר, זה קרה כשמחבל בן 19, מג'נין הגיע לצומת ויצר לבידוק במחסום הצבאי, חייל ניגש לבדוק אותו כשלפתע המחבל שלף סכין ודקר אותו בגרונו, החייל נפצע באורח קשה ופונה במהירות לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם נותח ומצבו יוצב, הכוח שהיה במקום משיב אש לעבר המחבל ופצע אותו קשה, המחבל מת מפצעיו בבית החולים, בזמן שבוצעה בו החייאה, ומוקדם יותר, זה היה אתמול אחרי הצהריים, מוקדם יותר, סמוך לשעה 7, פגע קליע רובה ברכב, סמוך למערת המכפלה בחברון, וניפץ את השמשה הצדדית שלו, לא היו נפגעים, ובמקום נמצא הקליע, הערכה היא שהוא נורא בידי צלף מאחת השכונות הסמוכות, כלומר עוד ניסיון להרוג יהודים שלא צלח, ובתחנה המרכזית בירושלים, ערנותו של מאבטח, זה כבר קרה, אנחנו עוברים עוד קצת אחורה, ערנות של מאבטח גרמה לסיכול פיגוע דקירה על ידי פלסטיני, תושב העיר העתיקה שיצא מביתו חמוש בסכין, במטרה לבצע פיגוע, ואחרי שגרסתו הראשונית הופרכה, נשבר הצעיר והודה שהחליט להצטרף לשהידים, לבצע פיגוע דקירה בתחנה המרכזית, מאבטח התחנה הבחין בחשוד כשטר אחרי קורבן, ובחיפוש בכלים שלו איתר את הסכין שהוסלקה בין החפצים, הוא השתלט עליו בסיוע שוטר מג"ב, מול הוארך מעצרו של החשוד בבית המשפט השלום בירושלים בחמישה ימים. בעקבות כמה מקרים שהראו לאחרונה שבהם נעצרו קטינים פלסטינים בחשד לביצוע פיגועים אבל שוחררו בגלל גילם הצעיר, אתמול הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת חוק חדשה של חברת הכנסת ענת ברקו מהליכוד שקובעת שאפשר יהיה לגזור עונשי מאסר גם על קטינים שלא הגיעו לגיל 14, את העונש ירצה הקטין במעון נעול עד גיל 14, ולאחר מכן ימשיך לרצות את עונשו בבית כלא. על פי החוק שקיים כיום, אי אפשר לגזור עונשי מאסר על קטין לפני שהוא הגיע לגיל 14. חברת הכנסת ברקו, שמתמחה בנושא הזה, כתבה עליו מחקר, ספר, אומרת, היום משתמשים בילדים, אנחנו רואים ילדים בדאש ומחבלים פלסטינים בני 11, יש בחוק הזה הרתעה ומניעה, והוא ייתן ביטחון רב יותר לאזרחי מדינת ישראל, ערבים, ויהודים כאחד. 64 ח"כים תמכו בהצעה לעומת 22 שהתנגדו לה ואחד שנמנע. אתמול הודיע שר הביטחון משה יעלון שבכוונת מערכת הביטחון לבנות גדר ביטחון הרמטית שתחצוץ בין חברון לקריית גת ומזרח לכיש. הוא אמר את הדברים בתשובה להצעה לסדר שהגיש חבר כנסת מיקי זוהר מהליכוד בגלל ההידרדרות של המצב הביטחוני בקריית גת. שר הביטחון אמר, באשר לגדר ההפרדה הפרוצה שבין קריית גת לחברון, אנחנו מודעים לבעיה של הגדר, ועכשיו עם אישור התקציב וכוונתנו לבנות גדר מסיבית יותר, בדומה לגדר שעל גבול מצרים. זה ייקח קצת זמן, אבל זה יקרה. הרב מנחם גרליצקי הוא שליח חב"ד בתל אביב, והוא מסיק מסקנות רוחניות מהמצב הביטחוני. הנה מה שהוא כותב לקהילה שלו בעקבות הפיגוע בתל אביב בדיוק לפני שבוע. הבנתי לאור הפיגוע המזעזע שהתרחש בעירנו שבעל כורחי אני משתייך לקבוצת סיכון די ממוקדת. מה לעשות, אני גם דתי וגם מבלה לא מעט בבית כנסת. שני פרמטרים שדי מאפיינים את רוב נפגעי גל הטרור הנוכחי. ולאור התובנה שגם את התגובה הנכונה והמתבקשת ביותר במצב של פיגוע, אני מן הסתם לא קשיר לבצע במהירות הנדרשת, ואני מתכוון לפעולת הלברוח, לא נותרה לי ברירה אלא להתמגן. וכך מצאתי את עצמי אמש רוכש תרסיס גז פלפל, שיותר ממה שמעניק לי תחושת ביטחון, מציף אותי בתחושת חרדה, שמה יאמץ גם הוא את מנהג הסמארטפון השוכן בכיסי, שנוטה לעצמו לעתים תחופות חירות יתר ומנהל חיים עצמוניים משל עצמו. אבל בעוד כל, בכל הקשור לסמארטפון, הנזק מסתכם בביצוע שיחות טלפון לא מתוכננות למספרים לא מזוהים. במקרה של התרסיס זה עלול להסתכם בנזקים חמורים יותר, כאלו מסוג תחושת צריבה וקשיי נשימה. כך או כך, עכשיו אני ממוגן ורגוע, הרי יש בכיסי תרסיס גז, מה שמשאיר לי קצת זמן לחשוב על המצב, והמצב הוא לא נעים וגם לא כל כך פשוט, בעיקר בגלל שלא צריך להיות מומחה גדול כדי להבין שאין דרך אמיתית למנוע בצורה מוחלטת פיגועים שכאלו. זה מצב קלאסי שבו חולשתו של התוקף היא גם יתרונו הגדול, דווקא בגלל שמדובר במפגע בודד, נטול כל הכשרה או התארגנות וחמוש בכלי הנשק הפשוט והזול ביותר. זאת גופה הסיבה לכך שכמעט אין דרך לצפות פעולה שכזאת ולנסות למנוע אותה מראש. ואז חשבתי שמעבר לבעייתיות הזאת יש גם כאן תובנה חשובה שכדאי לכל אחד מאיתנו שמבקש להשפיע על סביבתו ולחולל שינוי חברתי כלשהו ללמוד ולאמץ לעצמו, לא כדי לפגע חלילה אלא להפך, כדי להפוך את העולם למקום טוב ומושלם יותר. משום מה אנחנו נוהגים לחשוב שכדי להשפיע ולחולל שינויים משמעותיים דרושים התארגנויות מתוחכמות, תקציבי ענק, שהרי מה כוחו של היחיד הבודד ליצור שינוי כלשהו סביבו. אז זהו, שלא. נכון, אין להשוות בין התארגנות ממוסדת של גוף מקצועי לפעולה ספורדית של אדם בודד, אבל דווקא חולשתו של היחיד היא סוד כוחו, כיוון שהיא מנטרלת מראש כל סוג של התנגדות וחסם הניצבים בדרך כלל בפני קמפיינים ענקיים למיניהם, ומאפשרת לחלחל מסרים של שינוי גם ביעדים המבוצרים ביותר. אולי לזה התכוון הרמב״ם בדבריו המפורסמים, לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה, עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה. הסיבה לכך היא שדווקא, הסיבה לכך שדווקא היחיד במעשה הוא האחד, הוא זה שמכריע את הכף, היא בין השאר, כיוון שהוא מסוגל לחולל שינוי גם במקום שבו כל פעולה מאורגנת אחרת נידונה לכישלון. אז בואו ננצל את הדבר הזה, אנחנו להכריע את העולם לטוב. כך הרב מנחם גרליצקי במוסר הסקל שצריך לקחת מאותם מפגעים בודדים, ומכמה שהם משפיעים על חיינו אותם מפגעים בודדים ולא מאורגנים. עכשיו 7:18 דקות בדיוק, הפסקת פרסומות. אחריה גם על הקריאה של רוגל אלפר בעיתון הארץ ליהודי צרפת לא לעלות ארצה, וגם עוד על ענייני הביטחון ושיריה של השבת ההולכת ומתקרבת.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
(03) 5-7-8-5-5-4-1 זה המספר לתגובותיכם על מה שנאמר או יאמר כאן. המספר הזה אתם יכולים להגיב באמצעות איגרת של ממש, פאקס, או ליצור קשר דרך אתר כל חי, שם תוכלו למצוא הקלטות של התוכניות ושל הפינות. כאן עכשיו 7-23. שני מאמרים על סוגיות אחרות על סדר היום, העלייה לארץ ומעמד האישה. נתחיל בגבריאל אבן צור, הוא עולה חדש מצרפת והוא עונה לרוגל אלפר. אלפר הוא עיתונאי שמאלני קיצוני וגם חילוני קיצוני שכותב בעיתון הקיצוני הארץ, ולפני כמה ימים הוא כתב ליהודי צרפת שלא יעלו ארצה. לא נקריא את המאמר, אבל מהתגובה אפשר להבין מה נכתב במאמר הראשון שאליו מגיב המגיב. הנה זה מה שכותב גבריאל אבן צור מעל דפי אותו עיתון. לפני כמה ימים קרא רוגל אלפר לי ולקרוביי שלא לעלות ארצה. אני מבין את דאגתו. לדעתי היא איננה לאלפי הצרפתים שפתאום יצטרכו לעבור ממיטב התרבות המערבית לג'ונגל הישראלי, כפי שהוא מנמק, לדעתי אלפר דואג ממשהו אחר, מהגעת אלפי יהודים בעלי דעות שונות מאוד משלו. ברצוני לפנות אליו ולומר לו, אל תגיד לנו מה לעשות. כמוך גם אני חושב שדי לכיבוש. די לכיבוש ההגמוני שלך ושל דומך. ישראל חדלה להיות מדינת היהודים, אשכנזים, נאורים וחילוניים, ואולי היא עוד תהיה מדינה יהודית על שלל גווניה. יש לך כמובן זכויות כאן, אבל אינך השליט. אין ספק שהעלייה של יהודי צרפת לא תתאים לך. מה לעשות? האופקים הצרים שלך אינם יכולים להסתדר עם אנשי רוח ימניים או עם שמאלנים דתיים. אתה לא יכול להבין שבצרפת חיים יהודים שמחוברים לשורשיהם העבריים, אבל בד בבד קוראים בענה את ויקטור הוגו. מורכבות היא סוגיה נשגבת מבינתך הנאורה והכל כך חד-ממדית. יהודים שחיים בלב ליבה של אירופה הנאורה ושבוחרים במודע להגר למזרח הפרוע, זה פשוט לא מסתדר לך בראש. אני מבין ממה שאתה מפחד. כבר הגיעו המזרחים, האתיופים והרוסים שאימו על ישראל הנאורה שלך, ישראל ההגמונית שחשבת שקיבלת בירושה מאבותיך. אז איך תתמודד עם עלייה המונית של יהודים, לרוב מזרחיים ומסורתיים, בהם גם רופאים, עורכי דין ואינטלקטואלים מהשורה הראשונה, כאלה שהצליחו במקום שבו אתה וחבריך נכשלתם, בניית זהות המורכבת מכל טוב המכילה את המחשבה המערבית בצירוף יופיה של המסורת היהודית. האנטי-ציוניות שלך היא תירוץ. אם בצרפתי מסכינן, אז בוא נצטט לך פילוסוף צרפתי, שבמאמר שלו על ההיסטוריה האוניברסלית הוא מזהה טענות מהסוג שאתה משמיע עם הכישלון של פרויקט החילון המודרני, אותו נרטיב הגמוני גדול שהתיימר להיות אוניברסלי. קבוצת הזהות שלך ציפתה שמהר מאוד האחרים של החברה הישראלית יהפכו לחלק מהקבוצה הנאורה שלה. אבל הנה, השנים עברו ואותם אחרים דווקא הפכו אותך לאחר. אמנם אתה עדיין חלק מהגמוניה תרבותית, אבל אתה יודע שתש כוחה. עוד מעט נספר לילדינו איך בישראל ניסתה קבוצת מיעוט לכפות על רוב את דעותיה בשם הנאורות, לחלן בכוח ילדים תימניים בשם הקדמה, לדחוק ימניים בשם הדמוקרטיה, ואפילו לשלוט על עם אחר בשם החירות והאחווה. נספר להם איך אותה קבוצה ברוב חוצפתה הצברית העזה לטעון שהיא מציגה את העולם הליברלי, הפלורליסטי והדמוקרטי. אתה רגיל להגיד לאחרים מה לעשות, שליטה, כיבוש, ביטול דעות אחרות אמנת חלקך, אל תגיד ליהודי צרפת אם לעלות או לא, ואל תנסה להסביר לנו מהי צרפת ונאורותה, למרות הניסיונות שלך לקטלג אותי, אני ממש לא חפץ במדינת הלכה או אפרטייד, לא אמלא את משאלות לבך ללהק אותי לצד הרע, הפשיסטי, הבור. אני מאלו שהגיעו עוד לפני הפיגועים ועליית האנטישמיות באירופה, באתי לכאן כי אני מרגיש שלמרחב הזה אני שייך, וכי רק כאן אוכל לתרום את חלקי לבניית חברה צודקת, חברה ששוחרת שלום ואחווה, ותאמין או לא, אני בטוח שזהותי המורכבת, צרפתית וישראלית, מזרחית ומערבית, דתית וחילונית, תאפשר לי לנהל שיח אמיתי וכן עם הפלסטינים, אתה זה שמערבי מדי לאזור, כנראה, כך גבריאל אבן צור, עולה ותיק מצרפת, עונה לרוגל אלפר, שכתב בארץ ליהודי צרפת, אל תבואו לפה, אל תעלו למדינת ישראל. עכשיו לעניין השני שמדברים עליו הרבה תמיד, וגם ביממה האחרונה, ביום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים, הרב יהודה פולישוק הוא יושב ראש ארגון אורות, ותחת הכותרת היהדות הייתה הראשונה לכבד נשים, הוא מפרסם את המאמר הזה, כותב היום מציינים בישראל ובעולם כולו, כאמור את יום המאבק הבינלאומי באלימות נגד נשים, עצם הצורך, בקיומו הוא קטם לתרבות האנושית כולה. האם היינו משלימים עם יום המאבק ברצח? או שזה ברור מאליו שחייבים להילחם בתופעות כאלו מדי יום ולא רק פעם בשנה. היום הזה הוא בדיוק הזמן לעצור ולשאול איך ייתכן שבעולם מתקדם כל כך, בעולם שבו המודעות למעמד האישה והשיח הפמיניסטי מובילים את השיח הציבורי, תופעת האלימות נגד נשים נשארת בעינה ואולי אפילו מתעצמת. אולי זה הזמן לחזור קצת ולבדוק האם לנו, כעם היהודי, יש משהו לתרום לשיח סביב העניין המהותי הזה. בשיח המקובל סביב נושא המגדר, היהדות מוצגת בדרך כלל כמקפחת את הנשים ומעמידה אותם בצילו של הגבר. אבל כדי להבין באמת, אנחנו צריכים להביט אל העומק וללמוד עוד מה יש לטקסטים היהודיים לומר. תוך כדי לימוד משמעותי של מקורות היהדות, נוכל לגלות כיצד היא מתייחסת למעמד האישה בימינו. פרשות השבוע מספר בראשית שבהם אנחנו עוסקים בשבועות האחרונים, מדברות על בניין האומה בידי ארבע אמהות ושלושת האבות. לאורך כל הדרך ניכרת הדומיננטיות המכרעת של האמהות דווקא בצמתים החשובים ביותר של ההכרעות הגדולות והגורליות. האם הראשונה, שרה, קיבלה החלטה לגרש את ישמעאל מביתה נגד דעתו של אברהם. אברהם בתגובה מקבל צו אלוקי, כל אשר תאמר אליך שרה, שמה בקולה. רבקה, גם היא זו שמכריעה בין יעקב אבינו לעשו ושולחת את יעקב לקבל את הברכות במרמה מיצחק אבינו. בכך היא מכריעה את העתיד ההיסטורי של העם הנבחר שיהיה מזרו של יעקב ולא מזרו של עשו, על אף שהיה בנו המועדף של יצחק עשו. משקלן הסגולי של האימהות ממשיכה גם בפרשת השבוע שלנו וישלח, שבה מתעצבת בעצם משפחת עם ישראל, המשפחה הראשונה באמצעות 12 השבטים. שוב ניכרת כאן הדומיננטיות של האימהות, כאשר האחיות לאה ורחל בהסכמים חשאיים ביניהם קובעות את נישואי יעקב ללאה נגד רצונו של יעקב. אפשר לומר שהעם היהודי קם על הכרעת האימהות וברוב המקרים לכאורה נגד דעתם של האבות. מהו בעצם סודו של העם שהיה הראשון לקבע את מעמד האישה? ניתן לתמצת את זה במשפט אחד מכונן מהתלמוד. האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו, עליו הכתוב אומר, וידעת כי שלום הוא עליך. התרבות המערבית מעמידה את האהבה כפסגת השלמות. היהדות לעומתה מציבה רף גבוה יותר מאהבה. היא דורשת כבוד. אהבה היא רגש התלוי בדבר וכחזו סופה להתבטל. הדרישה היהודית לכבוד מגיעה מהתובנה העמוקה שרואה שמערכת יחסים זוגית המושתתת רק על אהבה יכולה להתהפך ולהגיע לאלימות ולניצול. הדרישה היהודית לכבוד היא זו שממנה הושתת מעמדה של האישה הרבה מאוד שנים לפני שהעולם ידע להתייחס לאישה כשוות ערך וזכויות. עם ההבנה שכבוד לאישה הוא ערך עליון היה מוטמע בעולם, אז לא היינו צריכים יום בינלאומי למניעת אלימות כפי שהיה אתמול, כך הרב יהודה פולישוק. טוב, עכשיו אנחנו מהפסוקים של פרשת השבוע ומהרעיונות שלה אל השירים, אל השיר, כמובן קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, יונתן רזל, כאן בביצוע מיוחד מתוך הופעה חיה ביד בנימין ביחד עם אחיו אהרון רזל.
Yeah. אהרון רזל.
אהרון רזל ויונתן רזל שהלחין את השיר הזה מתוך פרשת השבוע קטונתי. עכשיו 7:36, עוד רעיון קצר מפרשת וישלח, אנחנו עדיין בפרשה, קצר ומאוד מאוד אקטואלי ממש לאינטיפאדה האחרונה, כי מדברים על זה שמה זאת אומרת, הכל קרה בגלל הר הבית, נכון? עד היום הכל היה בסדר עם הערבים והיה פה שלום והיה נהדר, אבל בגלל נושא הר הבית, שאגב לא חל בו איזה שינוי, ההפך, אם הסטטוס קוו השתנה בהר הבית זה לרעת היהודים ולטובת הערבים, אבל הר הבית זה הנושא שגרם לשנאה הגדולה ולכל הטרור, ובעניין הזה רעיון, יותר מדויק להגיד וורט אפילו, של הרב מנחם זמבה, השם יקום דמו, על פרשת השבוע שלנו על וישלח, כתוב, וירץ עשיו לקראתו, ויחבקהו, ויפול על צווארו, וישקהו, ויבכו. אז כידוע, מעל המילה וישקהו, יש נקודות כאלה בספר התורה, מה הם באים ללמד, אז רשי אומר לנו, שיש מחלוקת סביב העניין הזה, יש שדרשו נקודה זאת לומר, שלא נשקו בכל ליבו, בעצם הוא רצה רק לאכול את צווארו, ולהרוג אותו, וצווארו התקשה, אנחנו זוכרים את כל הסיפורים מגן הילדים, אבל רבי שמעון בן יוחאי, אומר על החי, בידוע שעשיו שונא ליעקב, אלא שנחמרו רחמה באותה שעה, הוא נשקו בכל ליבו. מעניין, היה שם איזה רגע אמיתי, עם כל השנאה של עשיו ליעקב, אבל היה רגע של אהבה נדירה, אהבת אחים. מכל מקום, רבי מנחם זמבה, שהיה מרבני גטו ורשה, וממנהיגי היהדות הדתית בפולין, ונרצח בשואה, ולכן יש חשיבות מיוחדת לציין את זה, כשקוראים את הוורד שלו על הפרשה, הוא מדבר רק על המשפט הראשון, על החי בידוע שעשיו שונא ליעקב. מה הקשר, מדוע השימוש במילה הלכה? מה זה הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב? אז הוא מסביר כך, ישנם אנשים שמבקשים למצוא את הנימוקים והסיבות לשנאתם של הגויים כלפי היהודים, אבל המציאות הוכיחה שאין אף סיבה אחת נכונה. שנאה זו היא חסרת כל סיבה וכל נימוק, אלא רק הפך ליבם לשנוא עמו. יש פסוק כזה. כאן שונאים את היהודים על שום שהם קפיטליסטים, ושם על שום שהם סוציאליסטים. כאן על שום שהם זריזים ופיקחים יתר על המידה, ושם על שום שהם מהווים מעמסה מבלי להביא כל תועלת. הוא ממשיך, כאן על שום שהם חרדים וקנאים יתר על המידה, ושם על שום שהם מתקדמים ומפיצים דעות חילוניות. כך תמיד סותרים שונאי ישראל את הנימוקים שלהם זה את זה, ללא קורטוב של היגיון ושיקול דעת. הנה, עכשיו אומרים שזה בגלל הר הבית, ומחר יגידו זה וכן הלאה וכן הלאה. והנה, אותו רבי שמעון בר יוחאי, דורש בכל מקום תמה דקרה, בכל מצווה הוא חיפש את הסיבה, את ההיגיון, אבל במקרה הזה הוא אומר, הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, השנאה של עשיו ליעקב היא בבחינת הלכה פסוקה, היא בלי טעם, היא בלי נימוק, אלא מין חוק כזה, הלכה פסוקה עשיו שונא ליעקב, אל תנסה אפילו לחפש את הסיבה לשנאה. 7:40 עכשיו הפסקת פרסומות, אחרי אתם כבר יודעים מה.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
עכשיו 7:45, היום זה קורה בבנייני האומה, החתונה בתאריך החדש שנקבע עם ההזמנה בעצם לכל עם ישראל, התנערי מאפר קומי לבשי בגדי תפרתך, מתוך האבל המשפחתי שהפך לאבל לאומי, אנחנו קמים לרקוד ולשמוח בשמחת הכלולות של אריאל ושרת תחייה, שרת תחייה הבת של הרב יעקב ואחות של נתנאל ליטמן, השם יקום דמה, החתונה שנדחתה, וואו, כמה כבר, זה פתאום נראה איזה משהו רחוק, אבל זה היה בסך הכל ביום שישי לפני פחות משבועיים, וכאמור התאריך החדש הוא הערב בבנייני האומה בירושלים, כולם, כלומר כל עם ישראל מוזמן, אבל המשפחה מבקשת להודיע שכדי שתהיה גם שמחה פרטית ומשפחתית וגם באמת חיזוק של כל מי שמגיע לעודד ולשמח, אז הקהל הרחב מוזמן רק מ-10:30 היום בלילה, אז ייפתח ממש אולם נוסף לטובת הציבור שהוזמן ליטול חלק בשמחה, רק מ-10:30 בלילה, היום בבנייני האומה. היה מתאים עכשיו שיר חתונה, אבל 7:46, יום חמישי, זמן כאיך סוף. שבת קודש נפשיך עולת אהבתך עם הניגון לעתיק החסידי הזה אנחנו מסיימים כמדי שבוע מוטי קופפר היה הטכנאי כאן ידידיה מאיר משתמע בעזרת השם ביום ראשון בעוד 71 שעות ועד אז בוקר טוב שבת שלום